בואו נמשיך מהנקודה שבה הפסקנו אתמול. אנחנו בפרק רביעי בדף חף ב', והמהר"ל מברר בסוף הפסקה שלמדנו אתמול שיש לאדם צורך בהכנה רבה ובמאמץ גדול כדי לקנות את התורה, כי התורה היא שכל. והוא אומר כאן בשורה השישית בדף חף ב', כי השכל הוא נבדל מן האדם. הכוונה שאצל האדם השכל הוא בכוח, ויש לאדם עבודה רבה להוציא אותו אל הפועל. כדי שאדם יהפוך להיות אדם שכלי במהותו, הוא צריך לעבוד הרבה על הדברים המעכבים. יש פה ספרים, יוסף. השלחה. יש צורך לעשות מאמצים גדולים. הוא צריך להתגבר על המון מכשולים שהם מהווים מסכים להופעת השכל אצלו בצורה בהירה וברורה, שהוא לא יהיה רק שכל, לא, המובן של שכל כאן זה לא רק מי שמסוגל לחשוב. מי שמסוגל להפנים את המדרגה השכלית של התורה כך שמעשיו יהיו על פי זה. זה לא דבר כל כך פשוט, שכל החיים שלך יהיו מוכתבים על ידי מחשבות עליונות. לפעמים האדם יודע לחשוב מחשבות כאלה, אבל שהחיים שלו יכוונו על פי אותן המחשבות, זה דבר מאוד קשה. וככה הוא אומר, כי השכל הוא נבדל מן האדם, ומפני כך האדם צריך אליו יגיעה ועמל לקנות השכל האלוקי. וכמו שאמרו במסכת חגיגה לפסוק באיוב, לא יערכנה זהב וזכוכית. מה חז"ל אמרו על הפסוק הזה באיוב? אלו דברי תורה שקשין לקנותן כזהב, ונוחין לשברן ככלי זכוכית. כן, כלומר יש לך מאמץ כפול. המאמץ הראשון זה לקנות, המאמץ השני זה לא לאבד. כי גם אחרי שאדם קונה, הוא עדיין צריך לעשות מאמץ של שמירה. זה כמו שהרמח"ל כתב על כל מידה ומידה במסילת ישרים, איך לקנות את המידה ואיך לא להפסיד אותה.
כמו ששמעת היום מרב, זה לא חוכמה להתחתן, זה חוכמה להיות נשוי.
טוב, אז כנראה שגם בנישואים זה עובד אותו דבר. לגבי תורה, לגבי מידות, לגבי תורה, הוא בשנת התנסות עכשיו. לגבי תורה, לגבי מידות, לגבי כל דבר טוב, כן? נכון? נכון מאוד. שהדבר הזה הוא מחייב מאמץ כפול. אז הנה, על התורה זה נאמר, לא יערכן הזהב וזכוכית. אלו דברי תורה שקשין לקנותן כזהב ונוכין לשברן ככלי זכוכית. וזה מפני ריחוק התורה, שהיא השכל העליון מן האדם. ולכך קשה לאדם לקנותן, שיהיה מתחבר התורה עם הגוף הגשמי, וקשים הם לקנותן ככלי כסף וככלי זהב, שכידוע זה דברים יקרים מאוד, והאדם בשביל צריך להשקיע הרבה. כן, אתה חושב שקנית, והתברר שעוד לא קנית, ואתה טועה, ואתה שוכח, והפך זה, מטעם זה קלים לאבדן, מפני ריחוק שלהם מן האדם. כלומר, הרי התורה זה באמת חוכמה אלוקית. הכוזרי אומר שבדורות הראשונים עד מתן תורה לא האמינו שהשם יכול לדבר עם האדם. לא האמינו, לא יכול להיות שהאלוקי יתחבר עם האדם, לא ייתכן. נכון? מצד ההיגיון ככה זה נראה. ואותו דבר. איך יכול להיות שאנחנו בני אדם שמוגבלים בתפיסות עולם שלנו, נקנה הבנה אלוקית של העולם? הרמז התורה. תורה זה הבנה אלוקית של העולם. כלומר, לראות במציאות את האינסופיות. איך אפשר? גם מצד מה שאנחנו בעצמנו סופיים, וגם מצד מה שהמציאות היא סופית, עם גבולות, ככה בגלוי, איך אפשר לראות שמה אינסופיות? זה קשה מאוד. כן? זה ברור שזה מתנה. לכן קוראים לזה מתן תורה. מתן תורה זה בא להגיד שיש פה נתינה במתנה. אבל המתנה הזאת מחייבת מקבל. לכן יש מתן תורה וקבלת תורה. וקבלת תורה זה עבודת האדם. מתן תורה זה החלטה אלוקית. לגלות את חוכמתו באדם. קוראים לזה וירד על הר סיני. כוונה שיש החלטה אלוקית, אסטרטגית, לרדת, כוונה להוריד את חוכמתו לבני אדם. אבל יש מתן ויש מקבל. לכן יש מתן תורה ויש קבלת תורה. הקבלת תורה זה מצידנו, זה מה שאנחנו צריכים להכשיר את עצמנו. צריך הרבה תפילה והרבה השתדלות והרבה מאמץ. כמו שחזר אמרו כאן. כן. כן. זהו, זה הכוונה. לא, כי לא בשמיים היא, זה אומר שהתורה נמסרה לבני אדם כדי שיעסקו בה, ואם כן, הכל נמצא בתורה. זה הקושי. מה הכוונה לא בשמיים היא? שאני לא מוצא את הפתרון בתורה. אז מה אני הולך לעשות? מחפש ניסים, מקווה לסימן מן השמיים. אז לא בשמיים מי? זאת אומרת, לא, רק בהשתדלות שלנו, רק בעבודה שלנו, רק בעסוקי שמטתה אליבא דהלכתא. כן, במחלוקת הזאת בין רבי יהושע לבין רבי אליעזר על תנורו של החנאי, רבי אליעזר מקבל את כל התמיכה בניסים. אומר לו רבי יהושע, בסדר, אז מה? אז מה? אבל מה, צריך להבין, צריך להבין מה התכוון רבי יהושע. מה, אתה מתווכח עם ניסים? הרי שמה, נעשים כל הניסים המוכיחים את דעתו של רבי אליעזר. אז מה, על איך רבי יהושע דוחה את זה? מה הכוונה הרוב קובע? אולי הרוב יקבע דברים לא נכונים? פסוק מפורש בתורה. לא תהיה אחרי רבים לרעות. הרוב לא קובע. הרוב קובע כשזה מכוון לאמיתתה של תורה. פסוק מפורש. אחרי רבים להטות, לא תהיה אחרי רבים לרעות. אם הרוב קובע לעשות עבירה, אתה לא הולך עם הרוב. אתה לא הולך עם הרוב. מה פתאום? אז אם כן, מי יפה? הרוב קובע בבית דין. זה צריך להיות חשבון אלוקי בבית דין. זאת אומרת שהחכמים מבררים את האמת על פי תורה, ויש שיקול דעת פה, יש שיקול דעת שם, והרוב של החכמים אומרים על פי הבנתנו של שיקול דעת בתורה, ככה אנחנו רואים, אז הולכים לפי הרוב. רוב מחוץ לבית דין? אז מה? לא תהיה אחרי רבים לרעות? מה פתאום? זה לא דמוקרטיה. עכשיו, אם כן, מה רבי יהושע בא ואומר? אומר, מה זאת אומרת? אבל זה כל העניין עבודה שלנו. לא בשמיים מי, כי הקדוש ברוך הוא בא על הר סיני, ואמר לנו, קחו תורה. מי עכשיו אתם עמלים בזה? אני נתתי לכם את חוכמתי. תעסקו בתורתי, בחוכמתי. תלמדו גמרא. תקשו קושיות את ערוץ התירוצים, ולפי מה שתתרצו, זה מה שיהיה. אומר רבי יהושע, זה בדיוק העניין של מתן תורה. שאנחנו צריכים לברר את האמת מתוך המסירות נפש שלנו בלימוד התורה. זה היה כוונה לו בשמיים מי. זה רצון אלוקי שזה לא יהיה בשמיים. אז אומר המהר"ל, אלו דברי תורה שקשין לקנותן כזהב ונוחין לשברן ככלי זכוכית, וזה מפני כי ריחוק התורה שהיא השכל העליון מן האדם, לכך קשה על האדם לקנותן, שיהיה מתחבר התורה עם הגוף הגשמי, האין סוף בתוך הסוף, וקשים הם לקנותם ככלי כסף וכלי זהב, ואפר זה, מטעם זה קלים לאבדן. כי זה מאוד קשה. מאוד קשה להחזיר בכלי הזה שנקרא אדם, דברים שהם כל כך אינסופיים, כל כך רחבים, כל כך גדולים. זה מאוד קשה. ואפר זה, מטעם זה קלים לאבדן. מפני ריחוק שלהם מן האדם. זה בא ממיליוני מיליוני שנות אור. האור הזה מיליוני שנות אור. ולכך צריך האדם אל הכנות הרבה לקנות השכל. עד כי אמרו גם כן, כי צריך האדם לקנות התורה בדיבור. שיוצא מפיו, לא במחשבה לבד. זה פטנט. זה שיטה. איך להתחבר אל הדבר האלוקי הזה. כמו שהקדוש ברוך הוא מתחבר אלינו בדיבור, עשרת הדיברות, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, אז אנחנו לא יכולים לקנות תורה בי דיבור, חייבים לדבר תורה. ודיברת, בם. אתה חייב לדבר תורה. מה הדיבור עושה? למה זה כל כך עקרוני העניין הזה? שקניין התורה זה דווקא בדיבור. נכון. בגלל שהדיבור הוא מחבר את הדבר המופשט אל המציאות שלנו כבני אדם. מה? כן. זאת אומרת, זה העמל שלנו. אדם לעמל יולד, לעמל פה. ככה אמרו חכמים, לעמל פה. זאת אומרת, הדיבור שלנו זה בדיוק נקודת החיבור. בין המחשבה המופשטת, ומכיוון שהיא אלוקית נוגעת לא נוגעת, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, נוגע לא נוגע, במציאות שלי, אני גוף, בשר ודם, הדיבור תופס את המחשבה, ומחבר את זה לאדם. חייבים דיבור. בלי דיבור לא נקנית תורה. לכן, יש תורה שבכתב, תורה שבעל פה, חייבים לדבר תורה. חייבים. אם לא, אם חושבים בלבד, לא מספיק. גם כשאדם לומד לבד, יותר טוב שהוא יוצא את זה מפיו. קל וחומר, חברו אותה. טוב, יש מקום לעיון. זה לא שאסור אף פעם לקרוא ספר. אבל עיקר הקניין של תורה זה כמו שלומדים בית מדרש. זה כמו שמדברים תורה. לא כמו שיושבים בספרייה שקט ודממה. אי אפשר ככה. שהשכל העליון הוא רחוק מן האדם. ואם אין מוציא התורה מן הפה, לא היה התורה אצל האדם. כמו שהתורה באה אלינו מהקדוש ברוך הוא על ידי דיבור, עשרת הדיברות, לא נוכל להמשיך את מפעל מתן התורה בכל דור ודור בלי דיבור. אי אפשר. אם הקדוש ברוך הוא ראה שאת התורה צריכים לתת לאדם בדיבור, זה אומר שלא ניתן להמשיך ללמוד ולקבל את התורה במשך הדורות, אלא בדיבור. לא היה התורה אצל האדם כלל. המהר"ל אומר, אל תחשוב, בלי אשליות. זה לא משנה שאתה קורא מילים וכו'. לא היית מתחבר לגרעין שבתורה, לגרעין האלוקי, למימד האינסופי שבתורה. זה לא היה עושה אותך יותר אלוקי, שזה כל המטרה של התורה, שאתה תהפוך להיות יותר אלוקי לפי ריחוק התורה מן האדם. לכן באמת אנחנו צריכים להיות מודעים לזה, שכשאנחנו באים ללמוד תורה, אנחנו עסוקים במפעל אדיר של חיבור העניין האלוקי אל העניין הגשמי. כמו שהרמ"א בשולחן ערוך סימן ו' מסביר מה זה רופא כל בשר ומפלי לעשות, מחבר רוחני בגשמי. איך ריבונו של עולם חיבר את הנשמה הכל כך יקרה הזאת בגוף הכל כך גשמי הזה? איך זה עובד הסיפור הזה? מפלי לעשות, זה פלא. אז זה אותה מידה, לימוד תורה זה בדיוק הדבר הזה, חיבור הנשמה בגוף. איך זה עובד? זה פלא פלאים. טוב, נמשיך הלאה. יש מקום לומר את זה. לכן רב היה מזדעזע כשהיה רואה נמלה, לראות בדבר הזה משהו זז וחיים, אבל זה לא באותו קנה מידה, כי תמציות החיים שמופיעה באדם היא לא תמציות החיים. זאת אומרת, זה בכל זאת עדיין מאוד אלמנטרי, מאוד קטן. אבל עם כל זה, נכון, אתה צודק, כל הופעת חיים זה בכלל פלא גדול, אבל במדרגה של אדם, גוף מאוד גשמי ונשמה כל כך תאורה, הרי זה מה שכל כך פלא באדם, זה חיבור קצוות. שהנשמה היא אינסופית, היא במדרגה שהיא למעלה מן המלאך, מן המלאכים הכי מופשטים, ומצד שני הגוף הזה אפר מן האדמה. זה אפילו לא כתוב על יתר הדבר הנבראים עד כדי כך. אז החיבור הקיצוני הזה זה פלא פלאים. כן.
ומה שמבדיל בין
האדם החיות
זה בעצם הדיבור,
נכון. טוב, הגמרא הבאה שהמהר"ל הולך לברר על פי העניינים האלו זה הגמרא במסכת עירובין, ובפרק כיצד מעברין. אמר רב אסי, מה היא דכתיב? עכשיו המהר"ל רוצה להעמיק בעניין הזה של קניין התורה דווקא מחייב דיבור. זה הגמרא הזאת מבררת את העניין הזה. אמר רב אסי, מה היא דכתיב במשלי? כי נעים כי תשמרם בבטנך. מדובר על דברי תורה. ומתי דברי תורה נעימים? כי תשמרם בבטנך. ומתי תשמרם בבטנך? בשעה שיקונו יחדיו על שפתיך. אותו פרק במשלי כף בית.
לא, אבל איך הוא אומר בסוף שזה בשפתיך?
כי כתוב יקונו יחדיו על שפתיך, זה אומר דברי תורה, כן, הבנת? יופי. רבי זעירא לומד את זה ממקור אחר במשלי. מאחה, שמחה לאיש במענה פיו. ומתי שמחה לאיש? בשעה שמענה בפיו, שעונה בפיו. רבי יצחק, הכל סובב אותו עניין, כן? מביאים לנו דעות של המוראים על אותו עניין. רבי יצחק אמר, מאיפה לומדים את זה? כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. ומתי קרוב אליך הדבר מאוד? לדעתי ככה צריך להיות. ומתי קרוב אליך הדבר מאוד? בזמן שבפיך ובלבבך לעשותו. רבה אמר בתהילים, מפסוק בתהילים, יאחה, תאוות ליבו נתת לו, וארשת שפתיו, בל מנעת סלע. ומתי תאוות ליבו נתת לו? בשעה שארשת שפתיו, בל מנעת סלע. פירוש עד כאן דברי האמוראים. יש לנו פה ארבע אמוראים, רב אסי, רבי זרע, רבי יצחק ורבה. וכל אחד בעצם מה הוא בא לברר? הוא בא לברר פן אחר של הכוח של הדיבור בתורה. מה זה מוסיף לאדם, דיבור בתורה. כן? אז עכשיו המהר"ל מתחיל להסביר את הגמרא הזאת. פירוש דבר זה, שבא לומר, א', כי נעימות התורה, כאשר התורה נמצאת אצל האדם בפועל. כי אז האדם הוא שכלי, כאשר התורה הוא עמו, ואין נעימות למעלה מזה. וזהו כאשר אין התורה משתכחת ממנו. ומתי אין התורה משתכחת מן האדם ונמצאת עם האדם? כאשר דברי תורה על שפתיו תמיד, שהוא למד בהם וחוזר עליהם, ואז התורה עמו. ובלא זה, לפי ריחוק התורה מן האדם, אין נחשבת שהתורה היא עמו, רק אם התורה היא על שפתיו. אבל מי שלמד בעיון אין השכל עם האדם, שהוא גשמי. אם כן, איפה זה נחשב בפועל אצל האדם? בדיבור, כן? כמו שבכלל, האדם נחשב בפועל בדיבורו. איך אדם מתקשר עם חברו? בדיבור. איך אדם מביע את רצונו? בדיבור. איך האדם מתחייב אפילו בממון או בנדר או נדבות? בדיבור. כלומר, הדיבור קובע את הבפועל של האדם. זה מה שאמר הדבר הראשון, זה נאמר בשם רב אסי. מתי הם נעימים? כלומר, מתי אתה מרגיש שאתה חי עם זה, עם התורה, כשכל הזמן דברי תורה על פיך. לכן חכמים תמיד, כשהם היו מדברים, היו תמיד מטבלים את דבריהם בפסוקים ובדברי חוכמה, כי באמת התורה הייתה מחוברת אליהם מאוד, אז תמיד היו משתמשים בכל הזמן בדברים של תורה. זה היה החיים שלהם, ככה הם היו מדברים. אתה קורא אפילו מכתבים שהיו כותבים חכמים, אתה רואה פתאום מלא פסוקים, מלא איזה... מלא, כי התורה אצלם הייתה בפועל. אז הם ככה חיו, היו חיים בפועל, ממש. זאת ההוכחה. כן? מה? זה באמת שאלה שנשאלה בפוסקים. האם כתיבת דברי תורה היא כדיבור? ולהלכה נפסק שכן. שהרי אסור לאדם ללמוד תורה לפני ברכת התורה. תסתכל בהלכות ברכת התורה בשולחן ערוך, ושם כל ההבחנות האלה נבדקות. האם מותר לאדם להערך בדברי תורה לפני שהוא בירר ברכת התורה? ולדבר בטח שאסור, ולכתוב, נפסק להלכה שגם אסור לכתוב. אז זה גם נקרא בפועל, כן? כותבים ספר תורה. כן, למה סומה לא יכול לדבר דברי תורה? לעניין מסוים. אבל והיו גדולי עולם שהיו סגי נהור, כידוע, זה לא קשור לעניין הזה. לא. מה?
שואלים אליהם חשוב כמת, שרק על גבי עיוור זה
חשוב. לא, זה לא נאמר על אליהם. לא ככה כתוב בחז"ל. מה שחכמים אומרים ש... חרש, שוטה וקטן פטורים, הכוונה לחרש הוא גם אילם, כיוון שהם לא מצליחים, אי אפשר לתקשר איתם, והם לא מצליחים לתקשר עם החברה. מה? כן, למרות ששמעתי שהיום יש כבר שיטות לטפל גם בזה. זה באמת נפקא מינה להלכה, נפקא מינה מאוד גדולה להלכה. אם יש היום שיטות לתקשר עם אנשים כאלה והם יתקשרו, אז באמת נפקא מינה להלכה, כי הרי חירש, זה נחשב כמו חירש שוטה וקטן. בכל מקום זה מופיע בחז"ל. חירש שוטה וקטן הם פטורים. הם פטורים מן המצוות, הם פטורים בנזיקין. כי אין להם קשר עם המציאות. טוב, זה דברים, זה פרטים. ורבי זירא למד דבר זה מדכתיב, שמחה לאיש במענה פיו. עכשיו זה הדבר השני שמופיע. כי ראוי שתהיה התורה השלמת האדם. שמחה בכל מקום זה קשור לשלמות. כי ראוי שתהיה התורה השלמת האדם. כי אין לאדם השלמה כי אם בתורה. כמו שהתבהר למעלה, כי לכך נקראת התורה אישה. כבר דיברנו על זה, נכון? כי גם האישה השלמת האדם. ואי אפשר זה רק כאשר אדם בעל תורה בפועל. כי הדבר שהוא בכוח אינו נחשב שהוא נמצא. כלומר זה לא משלים את האדם. ולא נחשב שהוא בעל תורה בפועל השלמות, רק אם תכף שישאל אותו האדם משיב על זה. ובזה נראה שהוא בעל תורה בפועל השלמות. וזה שאמר שמחה לאיש במענה פיו, כי כל שמחה כאשר הוא שלם ואין לו חיסרון, ומפני השלמות נמצא השמחה. והפך זה, ההפסד גורם אבל ותוגה, שהרי יש אבל על מת שהוא הפסד. ומפני שהתורה שלמות האדם, לכן זה מביא שמחה, ועל ידה הוא שלם בפועל. לכך אמר הכתוב, שמחה לאיש במענה פיו. רצה לומר כי שלמותו היינו שתכף מיד שישאל אותו האדם בדברי תורה, תכף משיב לו. ואצל זה התורה נחשב נמצא בפועל השלמות, ואז התורה שמחה לו. רצה לומר שהתורה היא שלמותו, שכל שמחה מצד השלמות, ולא כשמגמגם בדברי תורה. כי אצל זה אין התורה בפועל, רק בכוח, שצריך התלמיד חכם לחפש בספרים, אם מלא על ידי זה, אינו נחשב שלם בפועל. כן? אתם יודעים מה אומר רש"י? על ושיננתם בקריאת שמע? לשון חידוד הוא, שיהיו מחודדים בפיך, שאם ישלחה אדם דבר, לא תהיה צריך לגמגם בו, אלא אמור לו מיד. כלומר, כל עוד אתה לא מגיע למדרגה הזאת, עוד לא קנית תורה בפועל. ושיננתם, ותחזור, ותברר, וזה, עד שהכל יהיה שלם. ואז זה שלמות. זה שלמות אצלך, וזה שלמות אצל השני, שאתה יכול להשלים אותו על ידי תורה כזאת. כן? כן, נכון, נכון, אתה צודק. אתה רק הוכחת עכשיו שבאמת התורה זה דבר אלוקי. אתה צודק מאוד. עד הרגע האחרון בחייו, ככה כתוב, אדם חייב להמשיך לעיין בתורה. למה? בגלל מה שאמרת. אין לזה גבול. כי סוף סוף אתה תמיד מוגבל, ותמיד התורה צריכה עוד להשלים אותך ועוד להשלים אותך, אבל זה מדרגות מדרגות. בכל זאת, יש דברים שאתה כבר יודע, ויש דברים שאתה צריך לקנות, ולכן אין לדבר סוף, אתה צודק מאוד. ויש לפרש כמשמעו, כי האדם שלם בפועל, כאשר התורה היא על שפתיו, הוא מוציא הדיבור אל הפועל. זה נקרא שהוא בפועל, כאשר מוציא התורה אל הפועל, אל פועל הדיבור. ועל זה אמר שמחה לאיש, כי השמחה על שלמות, והשלמות כאשר הוא בפועל, וזהו כאשר מוציא התורה אל פועל הדיבור. אם כן, בינתיים כבר למדנו שני דברים שהדיבור נותן. שאפשר להגיד שהתורה נמצאת עם האדם כאשר התורה היא על שפתיו. שתיים, אפשר להגיד שהתורה היא שלמות האדם כאשר האדם יכול מיד לומר דברי תורה והם מחודדים בפיו. ואז זה נקרא שלמות, לכן מתוך זה גם נקרא שמחה. זה הדבר השני שלמדנו בשם רבי זירא. דבר שלישי, אבל רבי יצחק למד מן קרוב אליך, קרוב הדבר בפיך ובלבביך לעשותו, ודבר זה מצד אחר, כי כאשר אדם התורה הוא בפיו ורגיל בה, קרובה התורה לעשות אותה. עכשיו הדבר השלישי, המעשה. כי גדול תלמוד תורה שמביא לידי מעשה. וזהו כאשר התורה אימו, וכבר אמרנו למעלה שלא נחשב שהתורה אימו, רק כאשר התורה היא אימו בדיבור, וכאשר התורה היא אימו, אז קרוב גם המעשה. ודבר זה אנו רואים בעינינו, שמיום שבטל דבר זה, לא נמצאו בעל מעשה, והכל הוא הסיבה הזאת, אומר המהר"ל, פלא פלאים. אתה רואה שאנשים לא שלמים במעשיהם, זה בגלל שהם לא שלמים בדיבור שלהם בתורה. לא מספיק מדברים תורה, אז מתוך זה גם חסר במעשה. כי התורה גילתה לנו את הסוד הזה. מחשבה, דיבור, מעשה. אם חסר בדיבור, יהיה חסר במעשה. וכן לרבה, זה הדעה הרביעית שמופיע כאן, הוא גם כן מצד אחר. כי כאשר התורה עמו, אדם קרוב אל השם יתברך, מצד שהוא בעל תורה. ואז בקשתו נעשית, וכדכתי הוא מגוי גדול, אשר לא אלוהים קרובים אליו. כל הדברים האלו הם דברים גדולים, וכל אחד מן החכמים נתן טעם מיוחד בפני עצמו. הראשון שאמר כי על ידי התורה אימו נחשב האדם שכלי, אבל אם אין התורה אימו אין נחשב שכלי, לכן הוא צריך דיבור, זה שכל. וכן למאן דאמר כי כאשר התורה אימו הוא בפועל השלמות, ואינו בכוח, כמו שהם כל עליונים שהם בפועל, לכן אצל המלאכים ברוך אומר ועושה מיד, כי מוכנים בשלמות לעשות את רצון השם, זה הדבר השני. וכן למאן דאמר כי כאשר התורה אימו הוא בפועל השלמות קרוב לעשות התורה, וכולם הם דברים גדולים, כאשר תבין הדברים האלו על אמיתתם. יש פה אם כן שלוש מדרגות, שכל ושלמות הנפש, ומתוך זה שלמות המעשה, וזה, כל זה מכוח מה האדם קונה, מכוח הדיבור שלו בתורה. פלא פלאים. טוב.